השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בסיפור של בן מלך, בן השפחה. נמצאים בחלק שבו מתחיל המסע של אותו בן מלך אמיתי שנדמה כבן שפחה, ובמסע הזה הוא יתחיל למצוא, יתחיל לגלות את עצמו. אבל הסיבה שמוציאה אותו למסע, כמו שכבר הזכרנו, היא סיבה לא טובה, סיבה שנראית כמו צער, לא כמו ישועה. כי הבן מלך המדומה, בן השפחה, מתנכל לו בצורה מאוד חריפה, מאוד קשה, עד כדי כך שהוא מקבל המלצה מאבא שלו המאמץ, האבא כאילו המדומה, שיקום ויעקור מביתו ויצא לי מן גלות כזאת. ובמקביל גם קורה משהו מעניין, כמו שאני כבר נראה היום, לבן המלך המדומה, שבן השפחה, שהוא גם עוזב את ארמונו ויוצא למסע, אבל בסיבה אחרת לגמרי. בהמשך הדרכים הצטלבו והם הגיעו לאיזשהו בירור. אבל משהו קורה פה, הרבנו מתאר שהבן מלך הזה שיוצא למסע, הוא נופל לקושי גדול מאוד. הוא נופל לצער ובעיקר לטרוניות. יש לו שאלות קשות על השם, והוא אומר ככה, הסתכל בעצמו, למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך בוודאי לא מגיע לי זאת. אם אין אני בן המלך, גם אין לא מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מחיתי. ועורה למוד וכו', לא הלך אל השתייה ואל כל הקלקולים. וכל זה בגלל שהוא נתגרש בחינם. זה נקודה שכבר נחזור אליה. ועכשיו חוזרים לדבר על המלך המדומה הזה שכאילו בן שפחה והוא נראה כמו בן מלך. והמלך ענה, תפס את המלוכה בחוזקה. וכשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרעננים מדברים מהחילוף הנ"ל, היה מענישם ונוקם בם מאוד ומלך בתוקף ועוז. מוכר, יש מלכים שקנו את המלכות על ידי שהם היו מספיק אכזרים, מספיק קצרים, לא כמו מדינה הומניטרית שמתחשבת, אלא יש מקומות שיש מלכים שסוגרים את הכל, מסדרים מי שמדבר ומציית, ישר מראים לו את מקומו. והיה יום ונסע המלך עם שריו לתפוס חיות שקוראים נובלים. הוא בא למקום נאה ונער מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם לנוח ולטייל. וניח עצמו המלך לשכב. הוא בא על דעתו המעשה הנ"ל שעשה, שגירש את הבן הנ"ל בחינם. כי מה נפשך, אם הוא בן המלך, ודאי שנתחלף, מדוע יהיה נתגרש מכאן? אומר, היגיון, אם הוא בן המלך, מה עשיתי לו? אם הוא בן המלך, אז מספיק שהוא מסכן, גם כן יתחלף, איבד את הזהות שלו. הוא גם צריך להתגרש. ואם אינו בן המלך, הוא בן השפחה, גם כן אין מגיע לו לגרשו, כי מחטא, הוא אשם בזה שהוא לא בן מלך. והיה המלך חושב וזה מתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה. ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. ואי אפשר לדבר מזה, מדבר כזה, עם שום אדם להתייעץ עמו. ונתעצב בדאגה מאוד, ואמר לשרים לשוב, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. אין סיבה לטייל אם אני בדאגה, אז מה זה יועיל הטיול? לא טועה אף פעם. יש מלכים שבסוף מסכים להודות שהם טעו בשלב מסוים. וחזרו לביתם. זה המלך, פה מדובר על המלך המדומה. וחזרו לביתם, וכשחזר המלך לביתו בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, ונתעסק בעסקה ועבר מדעתו עניין הנעל. מוכר, חזר לעסקיו, שכח כל מה שקיבל על עצמו. עכשיו, מה קורה פה? יש דבר מאוד מעניין. בן מלך, בן השפחה, שוב פעם, המקרים שקוראים להם מחזירים את האירועים, לשניהם מן תאומים כאלה, נקשר גורלם זה בזה, שמה שקורה לו קורה לו רק בצורה הפוכה. בן המלך האמיתי, שנראה כבן שפחה, יוצא לגלות. לא לטיול, הוא יוצא לגלות, אבל גם הוא יוצא לטיול והוא יוצא לגלות. בן המלך יוצא לגלות, בעקבות הגלות הוא מגיע למחשבות, מחשבות זהות למחשבות של בן המלך, כמעט. בעצם הוא סוקר את מה שקורה לו, והוא שואל מה נפשך. הוא שואל את אותו מה נפשך. מה נפשך בארמית, זה כאילו מאיזה צד, מה שתאמר, זה לא מסתדר. זה נקרא מה נפשך. כאילו, אם תגיד ככה ואם תגיד ככה, זה לא, אין סיבה להגיע למסקנה הזאת. אז בנפשך של בן המלך גורם לו להגיע לקלקולים גדולים ולשתייה ולאימורים ולבלבולים ולנפילות גדולות מאוד מאוד. מה נפשך של, במקביל, בין השפחה יוצא לטיול, לא, 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 לא גלות, זה גם סוג של גלות, יוצא לטיול, ובטיול הוא מגיע למחשבות, כבר נראה, ומהמחשבות הוא מגיע לאותם מה נפשך, אותו שיקול כזה של היגיון, והמסקנה שלו זה לא תסכול ולא כעס, הפוך, הוא רוצה לעשות תשובה, איזה יופי, אדם שאמרת, איך הוא יעשה תשובה, זה אדם כזה רע, שרדף את בן המלך האמיתי, פתאום מגיע למדעתו, אומר, הוא התחיל לחשוב לעניין, פתאום הוא מבין שנכון, אין סיבה לרדוף את בן המלך השני, אם הוא בן מלך או בן שפחה, אין צד שמתיר לרדוף אותו. אמנם, קורה למה שקורה לכולנו, שהוא חוזר לעסקים ושכח כל מה שהוא קיבל על עצמו באומן וזה, חזר וחזר לתרדימה. בסדר, קורה מוכר, קרה בעבר, גם כן, וזה מה שקורה לבן מלך הזה. איך זה קורה שהוא ככה והוא ככה, השיעור שעבר הזכר למסוף את הנקודה, שיש הבדל גדול מאוד בין חרטה לבין תסכול וכעס, וזה דבר יסוד גדול מאוד שצריכים להרחיב עליו את הדיבור, ולפני כן קצת נדבר יותר על הסיפור, לפני שנגיע לנקודה הזאת. הבן מלך המדומה הזה, הוא יוצא לתפוס חיות, וזה ספורט שהיה מקובל פעם מאוד, כזה כמו שיש שם כדורגל, אז פעם היו רודפים אחרי חיות, רק שקצת היה פחות, לא כל כך מתאים לארגונים הירוקים של ימינו, היו צדים וזורקים חיצים עד שתפסים את בעל חיים, וזה היה הכיף שלהם. והמשמעות הפנימית של הדבר הזה זה שבעולם הזה יש חלק שנקרא חיות, חלק של חי זה חלק של המידות. החיות, מי שרואה בגן חיות מאוד אפשר לראות שהחיות, הביטוי הכי מוחצן שלהם זה מידות. האדם הוא שכל וגם מעשים, מעשים משקפים את השכל שלו, בעיקר ברדת, זה העיקר המעלה של אדם, אחרת במה הוא יותר גדול מהבעל חיים. האדם גדול בגלל השכל שלו, בגלל הדעת, ולכן אנשים שאתה רואה שהם עושים כל מיני דברים, אתה רואה דעת, אתה רואה בניין, אומר לך, יש לפה איזה אדריכל שבנה אותו, אתה אומר, תשמע, הוא חכם, יש לו שכל, אתה רואה איזה מהלך מסוים של מדינאי, אתה אומר, הוא חכם, נכון, יש לו שכל, הוא פעל עם שכל. כל דבר שאדם עושה, המעשה בעצם משקף דעת. אצל בעל חיים זה הפוך, בעל חיים, אתה רואה אצלו בעיקר שכל הנשמה, בעיקר רואים מידות, אתה רואה את הקופים קופצים, אתה רואה את הכעס שלו, את השמחה שלו, את המידות שיש לו, אין להם דעת, יש להם מידות מאוד חזקות. ולכן יש הרבה אצל בעלי חיים אכזריות, כי המידות שלא מבוקרות על ידי השכל הופכים לאכזריות. יש להם אהבה כאילו, ויש להם שנאה, הם כועסים עליהם, אפילו מתנקמים, יש בעלי חיים שהם משהו יכולים להתנקם, במי שמזוכרים אותו ומתנקמים לו. וזה אומר שהבעלי חיים הם מבטאים את החלק של המידות שבנפש. זה הבעלי חיים. וכשיוצאים לצוד חיות, בעצם זה עיקר מה שאנשים מחפשים בעולם. מי שיבדוק בעולם, אנשים מחפשים שיעשו להם מסאז' על הרגשות שלהם. אדם הולך לראות סרט או משחק או משהו, מה הוא רוצה בסך הכל? שמישהו ישחק ברגשות שלו. אדם הולך לקרוא ספר מתח, מה הוא רוצה? אתה לא קורא פה ספר היסטוריה שיספר לך את מה שקרה בשנת כך וכך. אתה קורא סיפור שאתה יודע שמישהו בדה אותו מליבו. אז מה אתה קורא? זה הרי אף לא קרה. אבל אני רוצה שמישהו יפעיל לי עכשיו את המידות, יגרום להרגיש כעס על מישהו, או פחד, או אהבה, או שנאה. זה מה שעושים ספרים בעצם. אדם שקורא ספרים, הוא נכנס לתוך איזושהי מציאות שהיא לא קיימת בכלל. לא רע, כן? אבל אני מדבר עכשיו על המציאות. המציאות היא כזאת שאדם נכנס למציאות שאף פעם לא הייתה קיימת, או קרה כמו זה. ומישהו סופר, פשוט ישב וכתב סיפור, ופשוט מפעיל אותך כמו שהוא רוצה. אתה לא יכול לצאת מהספר, אתה רק כך הולך עם הראש, עם מחשבות, זוכר כל מיני דברים. ואנשים אוהבים את זה, מוכנים לשאול איזה כסף אפילו לקנות ספרים כאלה, לצפות בדברים כאלה, כי אנשים מחפשים שיפעילו להם את הרגשות, את המידות. אגב, ביהדות לא צריכים לעבוד קשה, פשוט תוכלים סידור בתפילה ומתחילים להיכנס לרגשות, המידות, וקוט עם השם, רק שזה שם האמיתי, זה לא כאילו. אז אדרב, אדם שיחס התבודדות לתפילה, הוא יכול להגיע לכל הרגשות, במקום לצפות בסרט שמישהו אחר עושה, תעשה את בעצמך את הסרט. פשוט תעשה חיבור עם השם, תיכנס להתלהבות, דבר איתו. רבי נחמן אומר, כמו שאדם יכול להכעיס את עצמו, רואים, אדם לפעמים כועס מאוד מאוד, אם תעקוב איך הוא הגיע לכעס, הוא לא כעס על ההתחלה, הוא פשוט הכעיס את עצמו, מישהו אמר לו משהו, והוא שחזר את הדיבור הזה שוב ושוב ושוב, והוא אמר עצמו, ככה אמר לי, ככה אמר לי, עד שהוא הגיע לכלל כעס, ממש לכעס גדול. ורבי נחמן אומר, אדם יכול להפעיל ולהתניע את כוח הכעס שבו. אותו דבר הוא יכול ללבב את הלב שלו, יש לך לב קר כזה, חושב מהשם, לא חושב, מרגיש, לא מרגיש, תלבב אותו, תרגיז אותו, תפעיל אותו על אהבת השם, על יראת השם, זה אפשרי. כמו שאדם יכול להרתיח את עצמו, להכעיס עצמו, או להכניס עצמו לאיזה מין התלהבות, הוא יכול להכניס עצמו להתלהבות של דבקות באשם. בכל אופן, המשחק של המלאכים של פעם היה לתפוס חיות, אקשם. יש פה איזה ארנבת שבורחת, תכוון אליי את החץ, תדוף, עכשיו תשאל, מה עשית? מה כבשת? איזה מדינה אם כבשת? כמה צדת? כמה צבעים? משהו? כבשת מישהו? ניצחת? אבל מלאכים אהבו את זה מאוד. כי אם לא, באמת היה פעם מקובל מאוד מלחמות, זה היה חלק מהשעשוע, ללחום, לא היה מה לעשות, אז יוצאים למלחמה. אבל היום זה קצת יותר מרוסן, יש חוקים בינלאומיים. אבל פעם זה היה מאוד מקובל. פשוט הייתה מדינה, הייתה שקטה יותר מדי הרבה זמן, יצא למלחמה, לתפוס קצת שלל. זה לא, זה באמת ככה עבד. אבל מי שלא עשה את זה, או לפני כן היה עוסק בצייד של חיות, מלחמה מדומה, לריב עם בעלי חיים, להיכנס למצב של דרמה, של מתח, של חרדה, מוות, הולכים, צדים, להפעיל את הרגשות. אז המלך הזה הולך לצוד חיות, לצוד רגשות, לפעול עם הנפשות, עם המידות שבנפש, יש כידוע שבע ספירות, מחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יתום מלכות, שבע מידות, והתעסוקה עם המידות זה תעסוקה של הבן מלך. מה קורה לו באמצע התעסוקה עם המידות? באמצע שמתעסק עם המידות, הוא עוצר, מניח את עצמו לשכב, לנוח, כאילו הוא הולך, יש שם איזשהו אגם, והוא מגיע לשאלות על עצמו, שאלות קשות. פה אומר רבי נחמן, שימו לב, זה קורה בעולם, וזה אחד מהכללים של, של, של המציאות של הבריאה. אדם בדרך כלל תרוד בשני דברים, או בעסקים, או בשעשועים. מאוד מוכר, אדם בבוקר קם, הולך לעבודה, אדם בדרך כלל רגיל, אחר הצהריים עסוק בשעשועים, בדברים שימלאו את הזמן. שתי הדברים האלה זה שתי דרכים של האדם לברוח מעצמו ולברוח מתכליתו. זה לא שזה רע, שוב פעם, יש מספיק דברים טובים לעשות עם זה, אבל זה דרך שהאדם משתמש איתה. אם הוא לא מחפש את עצמו ואת התכלית שלו ואת המקום שלו, אז זה משמש לו כמפלט. אז הוא עסוק עכשיו בעבודה, ואחרי שהוא עסוק בעבודה, מה הוא עסוק? הוא עסוק בשעשועים, כי עכשיו הוא צריך להשתעשע, ואז הוא שומע בידור ועניינים ושומע חדשות קצת ופה ושם, ועובר עוד יום. אבל קורה שעלול לקרות שבין שני העיסוקים האלה יהיה משהו שלישי שהוא עלול, הוא התקווה של האדם. בין העבודה, שזה נקרא עסקים שהוא חוזר אליהם, לבין השעשוע של לתפוס חיות, של הכל עם הרגשות, האדם פתאום מגיע למקום שיש שם אגם ויש שם נהר ויש שם מקום נאה כזה, ואז הוא מניח עצמו לשכב. למה זה קשור למקום הנאה? אז באמת רואים היום בחוש שזה מובן מאוד, שאדם, מקום נופש זה מקום בדרך כלל יפה, נכון? כי יופי, אמרנו כמה פעמים, זה סדר. כל דבר במקום הזה נקרא יפה. כשאדם מגיע למקום שבו הבריאה, רואים את הסדר שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה. לא בלגן מכוניות ועשן ותעשייה, מקום טבעי, בראשיתי, הנפש נפתחת. ואז הנפש רוצה להגיע למצב של שלווה, של מנוחה. יש לה רצון למנוחה. אדם בדרך כלל עובד, הוא אפילו לא רוצה לפעמים לצאת לנופש. הוא כל כך תפוס בעבודה שלו, שאל תזמין אותו עכשיו מצאות לחופש ולנופש, ועכשיו הוא רוצה לעבוד, להספיק. מקובל מאוד בימינו. אבל כשהוא מגיע למקום יפה, מתעורר אצלו החשק לנוח. למה? כי הוא פגש משהו יותר, כביכול טבעי ומקורי, שהנפש שלו שייכת לשם. פשוט חזר למצב איפוס. זה נקרא בחינת שבת. שבת זה זמן שבו הקדוש ברוך הוא ששת ימים עשה מלאכה, ביום השביעי נח. נח זה נקרא הניח. נח והניח. הוא הניח את כל העשיות, ברגע שהוא הניח אותם, כל דבר יהיה למקומו. ואז נהיה שלווה ושלום בעולם. זה בבחינה של הספירות, זה נקרא ספירה השביעית, ספירת המלכות, שכל ששת הספירות הן פעולות, רצוניות, אקטיביות, אדם עושה פעולות, והספירה השביעית היא חוסר פעולה, מלכות, אמונה, אני מתבטל. בסיפור פה יש גם את ששת המידות, שזה נקרא לתפוס חיות, לעבוד עם ששת המידות, עם האהבה שהוא אוהב את עצמו, אוהב את המעשה שהוא עושה, את היראה שהוא תופס, את הגבורה, שהוא יורה בבעלי חיים, התפארות, שמתפאר בזה שהוא עושה את זה, יש שם ניצוח, תוות הניצחון, כי זה הרבה בחינות. אבל יש פתאום את המידה השביעית שמתעוררת פה, שזה נקרא מקום נאה, נער מים לפני המקום, ושם ברגע שמגיע למקום הזה הוא נח והוא שוכב ומתחיל להיכנס למחשבה. כי ברגע שאדם מפסיק להפעיל את המידות שלו ואת היצרים שלו ואת הפעולות, הרצוניות האלה שקשורות לספירות, המידות שהוא פועל בהן, מתעורר אצלו ספירת המלכות, שהיא ספירת האמונה, שהיא ביטול, שהיא הכנעה, שהיא ענווה, שזה כל הבחינות האלה. ובאותו רגע שהוא חוזר למצב הטבעי שלו, נופל בדעתו רעיון של מה נפשך. מה נפשך זה נקרא זה הדבר הכי הגיוני בעולם. הכי הגיוני בעולם זה שהוא לא חטא בין המלך הזה ואין סיבה שהוא יסבול. ואז הוא מגיע, הוא כבר לא רוצה לטייל יותר, הוא התעצב בדרכה גדולה והוא רוצה לעשות תשובה. מנגד, בין המלך האמיתי מתחיל להיכנס עניינים של חרטה ולשאלות ולטענות, והתוצאה של זה ושהוא מגיע לכל עוזב לגמרי את הדרך, מתבלבל לגמרי. איך זה קורה העניין הזה? אז פה אמרנו בשבוע שבר, הזכרנו קצת, הפעם נדבר על זה קצת יותר הרבה. יש הבדל עצום בין תשובה לבין תרוניות. זה הבדל עצום שלא כל כך מורגש בעולם. אנשים עמידים חושבים שמתי שאדם מתחרט ונקרא שהוא אומר למה להתחרט, ונקרא למה קרה לי ולמה עשיתי, ומי שיבחון את עצמו יראה שבדרך כלל שאלות של למה קרה לי, למה עשיתי, הן לא שאלות שמובילות את האדם לאיזשהו תיקון, לאיזשהו פתרון. בדרך כלל זה דברים שאדם רק שוקע יותר ויותר פנימה. כי יש בדרך התשובה לא קשורה בכלל לחרטה. כתוב רשעים מלאים חרטות. כלומר, הרשע מתחרט כל היום. אם הוא מתחרט, למה הוא לא עושה תשובה? למה הוא לא חוזר? למה הוא לא מתחיל להיות בסדר יותר? אתה רואה שחרטה היא לא ערובה לתשובה. לא חייבת שיש שם תשובה בסוף החרטה. מה שאין כן, אדם שיש לו שברון לב, הוא יכול ברגע אחד לשנות את החיים שלו מקצה לקצה, ולתקן דברים שהיו קלקולים של שנים. הוא אמר, אני הבנתי שטעיתי, ואני רוצה לעשות עכשיו תיקון לדבר הזה. כתוב בספרים הקדושים, בכל הספרים, במיוחד רבנו, מדבר על זה בלי סוף, שאתה יכול לתקן בקלות. לא צריכים שזה לעשות אפילו תעניות וסיגופים כמו דורות עברו. מספיק, תגיד ריבונו שלם, טעיתי, מתחרט, רוצה לחזור אליך. אבל למה אדם לא מגיע למקום הזה, של התשובה? הוא לא מגיע לשם בגלל שיש לו טענות. תמיד יש לו טענות, כביכול על עצמו, ובעצם הטענות הן לא על עצמו, בעצם הטענות הן על בורא עולם, איך עשית לי כזה דבר? איך דפקת אותי כך? ופה אנחנו רוצים להבדיל מאוד בין המלך לבין השפחה. בין המלך האמיתי אסור לו להתחרט, כי אתה בסדר, אתה פשוט התפשלת, איך אומרים, בלבלו אותך, אתה צריך לחזור לחזרה למקום שלך הטבעי, תעשה טוב, תעשה טוב, אתה בן מלך. בין השפחה עשה עוול, הוא צריך להתחרט, ולכן בין השפחה שמתחרט מגיע בסוף למסקנה טובה, לתשובה. אבל אם אתה בן המלך מתחרט, אתה תגיע לקלקול, ולכן גם אדם בנפשו צריך לדעת, אסור שהחרטה תבוא במקום של אני לא טוב, כי זה נקרא שאתה שוגה בזיהוי של מי בין המלך ובין בין השפחה. כשאתה אומר אני לא טוב, אני לא מוצלח, אני מקולקל, אתה בעצם אומר אני בין השפחה. ולכן אתה כועס על הגורל שלך. ואתה אומר, אם אני בין המלך ואם אני בין השפחה, אין אם אני ואם אני, אתה בין המלך האמיתי. אין פה כל הטענות, רק הסיבה שעובר עליך מה שעובר, זה כדי לגלות כבר שנראה את המקום האמיתי שלך, זה לטובתך. למצוא את המקום שלך, לברר את הנקודה שלך, לברר טוב מרע, להוציא את רוח האדם מרוח הבהמה, כמו שנראה, יש פה דרך ארוכה. אבל רק בלי טענות. מאוד מעניין בתקופה שלנו עכשיו, בתקופה שנקראת ימי בין המצרים. ובתקופה הזאת, רואים, מי שמסתכל אחורה להיסטוריה, שעם ישראל איבד נכסים מאוד 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 חשובים על טעויות. טעויות ממש שנראה לנו היום לפעמים אחורה, למה עשיתם כזה טעות? ואחד המקומות שרואים בפירוש זה דרך הדמות של ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא היה נביא של, קוראים לזה נביא זעם. הוא התנבא הרבה נבואות על הגלות. לא כמו ישעיהו שהתנבא הרבה נבואות של ישועה. ישעיהו, ישועה. גם ירמיהו התנבא נבואות של ישועה ושל רחמים. אבל עיקר נבואותיו היו על מה שהולך להיות. ואגב, לא אגב, אלא העיקר, זה שרואים בחוש שכל מה שהוא התנבא התגשם. בפירוש, עוד שהמלך ישעיהו אמר שבעצמו הוא עיד בסוף שכל מה שהתנבא עליו הנביא יקרה, אמר לו שהוא יהיה בבבל ולא יראה אותה. זה מה שקרה, שנקרו את עיניו והגיע לבבל, והוא אמר אני בבבל ואני לא רואה, וזה בדיוק מה שהוא אמר, הכל הלך. ירמיהו נרדף כל ימיו, הוא היה בענתות, היה בירושלים, ירד למצרים בסוף יש אומרים, וכל מקום שהוא התנבא רדפו אותו, זרקו אותו לבורות של טיט, שמו אותו, תלו אותו באוויר, שמו אותו בבתי כלא, מלשינו עליו, הסגירו אותו, רצו להרוג אותו, גזרו עליו גזר דין מוות כמעט, עבר חיים שלא ימנו. למה הוא סבל כל כך הרבה? בגלל דבר אחד, הוא אמר לעם ישראל, חבר'ה, אני מספר לכם מה הולך להיות. שאלת השאלה, הוא סיפר להם מה הולך להיות, הוא אמר להם גם כן איך עושים תשובה. פשוט פה, תעשו תשובה, בואו תיכנעו לעניין הזה, אל תתקשו על זה וזה, והקדוש ברוך הוא ימחל ויסלח ויעזור לכם ויוציא אתכם מכל הבלגן. על מה הייתה העקשנות לא לחזור בתשובה? אז כתוב שהיה סיטואציה כזאת שהוא עומד ובאו אליו כעשר אנשים ודיברו, אמרו לו, הוא כבר לא רוצה אותנו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מדבר על ליבנו? הוא לא רוצה אותנו, תעזוב אותנו. וכתוב שירמיהו הנביא תוך כדי אותה ישיבה, שהוא יושב עם אותם אנשים שאומרים לו, הוא לא רוצה אותנו בכלל, ומה אתה מדבר על ליבנו? אז הוא מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, שבנבואה הקדוש ברוך הוא אומר בתרוניה, תגיד להם, היה כספר כריתות עמכם, איפה הגט שכתבתי לאמא שלכם, לשכינה? מה אתם אומרים שאני עזבתי ואני לא רוצה אתכם? תראו לי בדיוק איפה הספר כריתות גט שכתבתי לאמא שלכם, איפה חתכתי עמכם, על מה אתם מדברים? העולם ישראל לא שמע את זה ולא יוכל לקבל את זה, בגלל שהיו עסיקים בשאלות איך קורה לנו כזה דבר ולמה קרה לנו. כשאתה עסוק בשאלות של למה קרה, אז אתה לא פנוי לשאול איך אני אגיע למטרה. אתה עסוק בשאלות למה קרה, בשאלות כאלה רעיוניות, מחקרים. לכן כתוב שעם ישראל איבד את בית המקדש והגענו עד הגלות של היום. כתוב, ורבי נחמן, תמיד שרבי נחמן כותב הרבה, הדור שלנו, מיוחד בתקופה הזאת, עיקר העבודה היא לצאת מתרוניות, לא ליפול לתוך תרוניות, ולהפוך את התרוניות לקינות שמטרתם קרבת השם. מה זה אומר? זה אומר שהאבלות היהודית האמיתית מורכבת להגיד הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעורר את הרחמים שלך. כמו שם במגילת איכה, איכה ישבה בדעת. מה זה איכה? זה לא איך, אלא זה אייקה. איכה מלשון אייקה. כלומר, אני שואל את הקדוש ברוך הוא, איפה אתה? לא איפה היית בשואה, בשאלה של איפה הייתה איתה? כי אם אתה רוצה לפתוח תנאים, תבין כזה דבר. אם היה כזה דבר נורא והיום, אם קוראים כאלה דברים, אז זה שאתה חי כדי לשאול איפה הקדוש ברוך הוא, זה נס כזה גדול שאתה צריך להשיב ולרקוד איך אתה חי. איך זה יתאחר שאתה מכיר את השם נדבך בתוך כזה מקום? אם אין, אם אתה שואל איפה הקדוש ברוך הוא, אז איך אתה רואה? איך לך יש ראש כדי לשאול את השאלה הרי דקה? ולכן זה גם מאוד מאוד אקטואלי לעכשיו. הרבה אנשים שואלים מה קורה פה ואיך קורה פה וכאלה דברים. צריכים רק לפתוח טיפה את העיניים כדי לראות שאנחנו מחובקים בידיים של השם. וזה מדהים איך כל יום הקדוש ברוך הוא מוציא לנו עוד איזה סיפור מתחת לאדמה. יום אחד זה טילים, אז יש כיפת ברזל, אז כבר התרגלו. פתאום יוצא לך מנהרות. המנהרות כבר אף אחד לא יוכל, אין כיפת ברזל עם מנהרות. הם יוצאים לך כמו חפרפרות לתוך האדמה. ואתה לא יודע איפה יש, ומה יש, ואיך עד היום לא קרה אסונות נוראים, הרי תמיד היה להם את המנהרות. איך עד היום לא היה אסונות נוראים? יש להם עשרות פתחים בכל כל הדרום, מי יודע אם לא יותר קרוב. איך זה יכול שאדם לעשות זה מגה פיגוע? הם אומרים שהם תכננו, איך זה יכול להיות מנה שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו, הרי הם רוצים רק להרוג, איך זה יכול להיות, איזה הסבר יש לזה? ואם לא, אז נגיד לך פה עכשיו חרם אווירי, טיסות, כל מיני סיפורים שאתה רואה שאתה מסביב, כל הסיפורים הכי מפחידים שיכול להיות, ופה אתה נמצא פה בעולם, שמור, שמור, שמור בתוך העולם, אתה שמור בתוך הידיים של השם, ואתה מוקף בחסדים, ואתה מוקף ברחמים, עם כל הדברים ששומעים. יש שאלות, צריכים להמיר את השאלות למשהו אחר. תגיד, ריבונו של עולם, אני בטוח שאתה פה, אז תגלה יותר שאתה פה. תגלה את זה על החיילים שנמצאים בחזית, תגלה את זה על אלה שנמצאים מתחת יותר במקומים מסוכנים שאנחנו נמצאים. תגלה את זה על הפצועים, תגלה את זה על הפצועים בנפש, על כל אחד, מה שעובר עליו.
רק קדימה, ואני רוצה להעיר על דברים, זה לא נראה לי, אני כל העניין הזה של המסע הזה, של עם ישראל,
אף אחד לא יודע מה זה. אבל דבר אחד,
התורה עצמה היא מסבירה את זה.
כל הניסים שמדברים עליהם, והתורה אומרת, אגב, הגמרא אומרת, שכל יהודי יש להם כל יום ניסים יותר מציאת מצרים, כפליים מציאת מצרים. הניסים זה בשביל להתקרב להשם ולהכיר אותו. מכירים דרך הניסים. בכל אופן, מה שאנחנו אומרים זה ככה, שיש הבדל אם אתה ניגש לדברים מתוך שאלות ומתוך תורניות, או אם אתה ניגש מתוך שאלה איפה הקדוש ברוך הוא כן מחפש אותו. וזה הבדל גדול מאוד. אם אתה שואל איפה בצורה של התרסה, או שואל איפה אם כן אני רוצה למצוא אותו, זה עושה את ההבדל יחי, ההבדל הקטן, הענק, ההבדל הגדול מאוד. זה מה שהופך את הקינות מטענות לקינות של, של זה. עכשיו שימו לב, זה מאוד מעניין. עם ישראל שהיה במדבר, כתוב שהמלאק הגיע, המלאק, האויב שלנו, ההיסטוריה, האויב שלא מניח לנו עד היום, זה אחד שלא יורד מהדם שלנו, זה המלאק. כולם, כל הגויים הכי מתלבשים מהמלאק. המלאק זה העיקר. המלאק הגיע לעם ישראל בגלל מה? עם ישראל עלו שאלה. לעם ישראל הייתה שאלה, השאלה הביאה המלאק. מה השאלה שהביאה את המלאק? עם ישראל שאל, היש השם בקרבנו עם עין. על השאלה הזאת קיבלו את המלאק. מעידך, השאלה, יש שאלה מאוד קרובה שמקרבת את הגאולה ומתקנת ונוחמת בהמלאק. איזו שאלה? שאלת האיכה, היקה. האיכה ישב בדד, כתוב שאלה מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. איכה זה כביכול, היקה זה מאוד קרוב ל... היש השם בקרבנו. אתה שואל, מה ההבדל? אומר הזוהר הקדוש ככה. אילו היו שואלים, היש השם בקרבנו עם עין, לא בצורה של שאלות של טענה, זה היה מקובל ואפילו מקבלים תשובה. כי היה להם שאלה מאוד פנימית, הם רצו לדעת אם זה הנהגה של כתר או של משפט. אבל למעשה, אם היינו שואלים את השאלה בצורה של אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להכיר אותו יותר, זה היה מקובל. ברגע שזה מגיע כשאלה של טענה, אז זה מרחיק וזה יוצר המלאק. מה התיקון? התיקון זה היקה. מה זה היקה? היקה זה אומר ככה, אני יודע שאתה פה כי אני שואל אותך, ואני אומר איפה אתה? אתה מבין מה ההבדל בין להגיד איפה הוא לבין איפה אתה? כשאתה שואל יש השם בקרבנו, אתה לא שואל את השם את השאלה, אתה שואל, תגידו, יש השם בקרבנו, רק רציתי לדעת עם עין, שאלה על השם. זה נקרא לשאול על השם שאלות. כשאתה שואל שאלה על הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה חוקר לענייני יהדות. אתה שואל וחוקר על הקדוש ברוך הוא, זה שאלות של כפירה. כשאתה שואל אותו את השאלה, זה בסדר גמור. לא צריכים לא לשאול את השאלות, צריכים לדעת את מי לשאול. כשאתה אומר, ריבונו של עולם, אני מדבר איתך, איפה אתה? זה נקרא שאתה מאמין שהוא פה. אז השאלה איפה אתה מקרבת אותך, זה נקרא איה, מאמר הסתום. ואנחנו כותב שזה כאילו הקריב קורבן עולה. זה תורה שבא מלכותי מאורן. אבל כשאתה שואל איפה הוא, אתה מטריס בנוכחותו כאילו לא קיים. ולכן, ההבדל בין המלך לבין השפחה, זה פה ככה. בין המלך נפל פה, שהוא אומר איך זה יכול להיות שככה קרה לי. כלומר, הוא התחיל לשאול שאלות רעיוניות, לא שאלה של איך אני מתקן. הוא שאל איך קרה לי, שאלה של יאוש. בין המלך המדומה, בין השפחה שואל שאלה על העניין דווקא פה. אומר, איך אני עשיתי? כשאתה שואל איך אני עשיתי ככה כזה, אבל זה נקרא, אני רוצה לדעת איך לתקן, איך אני חוזר בתשובה. וזה ראוי, שאדם אומר, איך אני מתקן את מה שקרה? יופי, אשריך, זה טוב מאוד, אתה רוצה לתקן, אתה נמצא במגמה של תיקון, לא של טענות של ייאוש. ולכן יש את ההבדל הגדול בין שתיהם, ואז הוא חוזר להסקה ושוכח מהכל. והבן הנהל שמתגרש, אשר הוא בן המלך באמת. ועשה מה שעשה, בזבז מאותה, הוא היה בבלבולים, אנחנו חוזרים לבין המלך האמיתי, פעם אחת יצא לבדו לטייל, והניח לשכב, שוב פעם יצא לטיול, הניח לשכב, ובא לו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב, מה זאת עשה לי אלוקים? אם אני בן מלך, בוודאי אינו ראוי לי זאת, ואם אני בן מלך, גם כן הוא מגיע לי זאת, להיות בורח מגורש. שימו לב, פעם שעברה השאלה אותו, הובילה אותו, לכל הנפילות שלו, עכשיו קורה משהו הפוך לחלוטין, ונתיישב בדעתו. אדרבה, אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזה פלא, להחליף את בן המלך שיעבור עליו כל הנעל, כמו שקרה לו, אם כן, הייתכן מה שעשיתי? וכך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי? והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה, ואחר כך חזר מקומו וחזר לשחרות, אך מחמד שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות שחרטה, הוא תשובה בכל פעם. מאוד מעניין. פעם ראשונה שהוא שואל את השאלות שלה, מה נפשך הזה? הוא נופל לקסח ולכעס ולמרירות, והוא נופל לגמרי. פעם שנייה, כשהוא שואל את אותו שאלה, הוא מגיע למסקנה מדהימה. אומר, אופה, אם יש פה כזה מלך גדול, כזה ענק, עושה כזה פלא, לוקח אדם שנולד לבית מלוכה, כאילו מי יכול לקחת ממנו את הכיסא? הוא יורש העצר, מי יכול לקחת את הכיסא? הוא לא רק לקח לי את הכיסא, הוא שם לי ביד ספונג'ה, הוא הפך אותי לעבד, אז ודאי שהוא יכול לעשות, ודאי שהוא יכול, נכון, ודאי שהוא יכול. אז לכן עולים מדרגה דרך הניסים. ואז הוא אומר, אם ככה הקדוש ברוך הוא, אז אם ככה הקדוש ברוך הוא כזה גדול, אז ראוי לי להתבטל אליו, ואיך עשיתי כזאת? עכשיו, קרה פה מהלך נפלא, לא הבחנו בעוד שינוי שהיה. בהתחלה הבן מלך לא יצא לטיול, הוא יצא לגלות, בגלל שרדפו אותו יצא לגלות, ולכן הוא הגיע למרירות. הבן השפחה לעומתו יצא לטיול, הוא הניח קצת פה לשכב, שכיבה בשביל הדעת, אגב, היו צדיקים שהיו נין תשובה בשכיבה. חזוניש, לפחות תקופה מסוימת הוא היה שוכב מתי שאלו את השאלות, כי השכיבה היא מצב, לא שזה עכשיו מומלץ, שתמיד שואלים אם נתחיל לשכב, אבל השכיבה היא מצב מאוזן, ולכן אדם שמתעלף לגוף, זה נפלאות הקדוש ברוך הוא שעשה, שמתי שאין דם במוח, הגוף נשכב. לא סתם נופל, הוא נופל כדי להציל את המוח, כדי שמדם שוכף, אז האדם מתחלק בשווה בכל הגוף, ואז המוח לא מת, כי יש מקבל זרימה דם יותר גבוה. אז השכיבה זה מצב מאוזן, מאוזן מצב הכי יציב בעולם, כי שם במונח הוא יכול ליפול, במאוזן אי אפשר ליפול. המאוזן זה נקרא שאתה יכול לעשות משפט, יש לך יישוב הדעת. לכן יש כזה תנוחה של שכיבה של לקבל יישוב הדעת. אז גם הוא, שהוא הניח אותו לשכב, הוא קיבל יישוב הדעת. אומר, רגע, תחבר אחד לאחד. קרה לי ככה, אני ככה, תראה איזה גדולת השם. גם בן המלך, שברגע שהוא יוצא לטיול, הוא מגיע למסקנות טובות. מה ההבדל בין טיול לבין גלות? שניהם זה גלות. גם טיול וגם בריחה זה שתיהם גלות. ואגב, מי שפעם אמר לי שזה שאנשים יוצאים לטיולים היום, זה פשוט רוצים לחפר. כל מה שאנחנו עושים עליו זה אחרי כפרת עוונות הכל. אז בשביל שאדם לא יכול, לא תמיד עושה כפרת עוונות, הוא לא יודע מה לחפר, הוא לא עושה גלויות, אז עשו לנו שיגעון לעשות לטיולים. אתה יוצא לטיול, ונתקע בדרך, וצריך להחליף אוטו, ומחפש מי בית מלון, וזה לא כל כך מצא חן בעיניך, ומסעדה, ולא כזה טעים, עבר את התיקון של גלות. אז הקדוש ברוך הוא הכניס אנשים רעיונות לעשות לונה פארקים. במקום גיהנום עושים לונה פארק, זורקים אותך כף הקלע. הכל אנשים עושים לעצמם את כל התיקונים וכל הדרכים. אז גם הטיול זה סוג מסוים של גלות. אבל מה ההבדל בין טיול לבין גלות, לבין בריחה? כשאדם בורח, אז יש לו מרירות. כשיש לו מרירות, הוא לא יכול להגיע למסקנות טובות. כשאדם מטייל, אז הוא מרגיש טוב. אז יש לו אפשרות להגיע למסקנות טובות. לכן רבי נחמן דיבר הרבה על התבודדות. אתה יודע מה? אתה לא רוצה גלות? צא לטיול. צא לטיול. צא לשדה. תתחיל להתבודד במקום לגלות. במקום לצאת לגלות, תעשה עצמך גלות. צא לטיול. צא לשדה. תצא למקום מסוים. תצא ותחפש את השם. ושמה אתה תגיע לישיב הדעת, כי בתוך הגלות עם ישראל מוצא את הגאולה. ואני פה אזכיר נקודה מסוימת שהיא מאוד חשובה לפרשת שבוע. אנחנו נכנסים לפרשה עכשיו, פרשת מסעי. אלה מסעי בני ישראל. משה רבנו כותב את המסעות של עם ישראל, כל מבית המסעות. הוא כותב את כולם. הייתם פה, הייתם פה, הייתם פה. כל המקומות שהיינו בהם. היו מקומות של 11 שנה רצוף. היו מקומות של יום אחד. קמים והולכים אחר כך המחרת. 42 מסעות שזה כנגד שם קדוש, נקרא שם מבית. זה שם מיוחד שעד היום מזכירים אותו, ואהבת את שם אלוקיך, למשל בקריאת שמה, זה שם מבית. אנא בכוח זה שם מבית. זה שמות שהם קשורים למסעות של עם ישראל. המסעות האלה, המסעות האלה של עם ישראל, זה, יש להם מטרה אחת. לחפר על אלה אלוקיך ישראל. אלה מסעי בני ישראל, כנגד אלה אלוקיך ישראל. כלומר, אם אתה נפלת בכפירות ובעבודה זרה, אז האלה מסעיך, המסע שתעשה, יתקן את הכפירה. לכן כתוב, בספרים, שאם נגזר על אדם, פתאום הוא יצטרך לתת איזה נסיעה, זה מרגיז. אני לא רציתי, לא מתכנן עכשיו לנסוע עכשיו לירושלים, למנורק, לתל אביב, לא בראש שלי עכשיו. אומר רבי נחמן, אם יש לך מצב להצעה לנסוע, תקום תיסע, כי אחרת זה יהיה ככה על כוחך. לא שכל דבר צריך לקום לנסוע, אבל אם אדם מקבל הצעה או סיבה לנסוע, לא צריך להתמרמר, יש לו תיקון במסע הזה. יש לך עכשיו נסיעה לנסוע, אתה אומר, זה מיותר לי בחיים, זה לא מיותר. זה דרך להכניס את האמונה, לא דרך הראש, אלא דרך הרגליים. כי המסע מתקן את האמונה. איך? בעיקר בגלל שמסע נועד בשביל מטרה אחת, ללקט ניצוצות נפולים. זאת אומרת ככה, שבמרחב שנקרא רשות הרבים, להפוקה, להוציא מרשות היחיד, רשות היחיד זה נקרא מקום, הבית שלך. הבית שלך, כל דבר נמצא על מקומו. ברשות הרבים זה בדיוק הפוך. שם זה מקום שאין לדברים מקום. אתה מרגיש לא במקומך, אתה מטולטל בדרכים. באותם דרכים, יש המון ניצוצות מפוזרים שמשבירת כלים, מחטאים, מעוונות, מחורבן בית המקדש, יש קדושות שהתפזרו שם ומצאים, מחכים לתיקון. יש סיפורה בעל שם טוב על שהוא הולך באיזה מקום, פעם הוא הלך עם מחשבה כתוב, עם מחשבה שלו, המחשבות, הוא כל כך היה שקוע מחשבות, שהוא הגיע למקום שבכלל לא הכיר. הוא הגיע למקום של מרחק עצום, באיזה מדבר נידח, בכלל רוחנית כנראה, כזה קפיצת הדרך כזאת. הגיע למקום שרגל אדם לא דרכה שם מעולם, אולי רק היום יש תמונות של נאסה, אולי היום הודיעו במקומות האלה, פעם לא היה תמונות של נאסה, אז איפה שלא ידעו, לא ידעו. אין סיכוי שיגיעו לשם אנשים, אין טיסות. הוא הגיע לפורי צפרדע, קרפדע, גודל מפחיד, משהו ענק, לא הגיוני. והוא ראה שבפנים יש איזה גלגול של תמיד חכם, בתקופת הבית. הוא שאל אותו מה אבון שלך, היה לו איזה, הוא נפל שם באיזה אווירה, איזה קלקול. אני לא זוכר אם זה היה שהוא הרים יד על מישהו, על זה, בכל אופן הוא היה לו איזה קלקול גדול שהיה, הוא אומר, אני כבר שנים, מאות שנים מתגלגל, ואני כבר לפחות כמה מאות שהם רצו באותו צפרדע, ולכן היא כל כך גדולה, כי אף פעם לא, ידע, לא היה מישהו שיתקן אותי, ולכן זה רק אני תקוע פה. אז הוא שאל אותו והעלה אותו בשתי מילים, הוא אמר לו איזה מילים של חיזוק, אמר לו, הרי תמיד חכם אתה, והוא העלה אותו, עם שתי מילים של בעל שם טוב הקדוש, העלה אותו אחרי ציפייה של מאות שנים. אבל הבעל שם טוב הרבה הרבה לדבר על זה, שזה שאדם, גם אדם פשוט מתגלגל למקום מסוים, ופוגש סיטואציה מסוימת או מצב מסוים, יש לו פה איזה נשמה, לא חייבת איזה נשמה של מישהו, זה גם יכול להיות ניצוץ קדוש, יכול להיות גם חלק מהנשמה שלך, שמחכה שנים שאתה תצרף אותו לנפש שלך, כי כולנו זה מין כזה, אנחנו מכלול של חלקי נפש, יש לך חלק נפש פה וחלק נפש שם, ואתה עוסק בכל הדברים, כאילו בגלל עסקים ובגלל בריאות, וזה לא נכון, זה כדי להשלים את נפשך, אם דיברת עם מישהו, אם התמודדת עם מישהו, ההתמודדות והדיבור והעשייה הזאת, אם אתה עושה את זה בצורה נכונה, לפי דרך התורה, עם מחשבות של אמונה, אתה מצרף את חלקי הנפש שלך. אתה סופח ופשוט אוסף אליך את הסידן הבריא הזה, את החלקי נפש האלה שבונים את הנפש שלך. ואדם רואה שהוא הולך בחיים והוא נבנה לאט לאט, או נחרב, או נבנה או נחרב. או שהמקרים גורמים לו להיבנות, או להיחרב, להפך לאחד שספג פה איזה עבדה, פה איזה מכה, פה איזה החמצה. אבל אנחנו בעזרת השם נבנים. איך אתה נבנה? מניצוצות שאתה מלקט. איך אתה מלקט? מכל דבר. לכן סתם יצא טובה, כמה שמענן כזה התעורר, אתה יודע, נמצא באיזה פארק, עושה פיקניק, סתם, יצא עכשיו לטיול. אכל פיטה, יש עכשיו הזדמנות לברך ברכה, אבל הוא התערוד, יש מתקנים וזה, ואין פה עכשיו מים קרובים. זו הזדמנות נדירה לברך ברכה במקום שמי יודע מתי פעם אחרונה בירכו פה בכוונה ברכה. וכשאתה תברך את הברכה, ייתכן שאתה תאסוף בבת אחת כמויות בלתי רגילות, משהו נדיר, של ניצוצות, כי יש פה הרבה ניצוצות, ולכן התגלגלת לפה, לא סתם כי חיפשת מקום לעשות פיקניק, זה המקום הזה נועד לליקוט של חלקי נפש, שאתה נמצא באיזה מקום לצורך עסקיך, באיזה מוסך, באיזה מקום, אם אתה חושב מחשבות של אמונה, אם אתה נמצא במקום של לתקן, אתה אוסף חלקי נפש ומחזיר אותם לשורשה. עכשיו, כשהשעה מסתובצה למסע במדבר, מבית המסעות יש המטרה אחת, לאסוף מכל המדבר הגדול והנורא, הרבה ניצוצות שהתפזרו, והמסע הזה לא נעצר, הוא ממשיך גם היום. כל דבר שקורה לך היום, שאתה יוצא לזה מסע מסוים, זה רק בשביל שתאסוף משהו. לכן כתוב בפרשה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, ואז כתוב, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה מונח פה? אמרנו זה כזה. המסע שלנו מורכב ממסע ומוצא. מסע זה נקרא, אני במסע. ודאי, אני מתקדם, אני מנצח, אני זוכה, אני לומד, אני מתפתח. זה מסע, אתה רואה שיש מסע בחיים שלך וזה נפלא. אבל בתוך המסע יש גם מוצא. פתאום אתה מרגיש שיצאת מהכביש, נפלטת בטעות באיזושהי יציאה, יש כאלה שנוסעים בכבישים, פתאום בטעות לא לקחת את הדרך הנכונה, ירדת לאיזשהו כביש, פתאום אתה נכנסת באיזה מחלף, לך תחזור עכשיו 50 קילומטר בחזרה למחלף שהחמצת. איזה טעות, שרפת דלק בחינם, בזבזת את הזמן, אחרת על הפגישה, וואו, איזה החמצה. אומרים צדיקים, אם אתה חושב ככה זה ממש כפירה, כי אם אתה ירדת בטעות הזאת, יש לך פה מה לאסוף ברמזור הזה, בפקק, מתחת למסעית המרגיזה אותו זבל שנתקע לך מול האף בדיוק עכשיו, ותוקע אותך בדיוק פורק עכשיו סחורה ומעמיס סחורה, יש פה איזה עניין, תעצור ותחשוב מחשבות של אמונה, לא סתם נקלעת לכאן. עכשיו, המוצאים זה נקרא שנפלט את המסלול, פתאום אתה רואה שעובר עליך איזה שבוע של דברים שלא מקדמים אותך, אתה נופל יותר, ומפסיד יותר, ותקוע יותר, וזה לא חלק מהמסע של החיים שלך, אתה לא דוהר לקראת הצלחה, הפוך אתה תקוע, ככה זה נראה, זה מוצאם, יצאת באיזה כביש לא נכון, זה סתם, זה אוף, זה מיותר, אין כזה דבר מיותר. משה רבן לוקח את המוצאם, את כל מה ש... ולא עשינו לא מעט פשלות, אוטוטו שבוע בפרשת דברים, אנחנו כבר נמצאים במקום שם יסופר, בתחילת ספר דברים, משה בנו מוכיח את עם ישראל ומספר להם, תשמעו טוב מאוד מה שעשיתם, הייתם פה, הייתם שם, בכל מקום דאגתם לעשות איזשהו חורבן קטן וגדול, כל מקום עשיתם איזה פשלה, הכל הוא מספר עם איזה, מטמין את הטעויות שלנו כזה בעדינות, אומר את זה ככה עם לשון יפה, כדי שלא יהיה תוכחה לא ראויה, כדי שלא ניפול בדעתנו. אבל משה רבנו מזכיר לנו, בכל תחנה עשיתם משהו. אבל מה, אם ככה זה מוצאיכם, יצאתם כל פעם, יצאתם, החמצתם, מסע שאמור להיגמר תוך כמה ימים, ניסים, דרך ארץ אדום לוקחים שמאלה, ימינה, GPS, חותכים השעה לארץ ישראל, בלי סיפורים. זה לא אמור לקחת יותר מכמה ימים עם הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, דרך אדום דוך ישר, תגיע לארץ ישראל. בשביל מה כל הסיפור הזה, סיבובים, סיבובים, בסוף אתה נכנס דרך אוג, יכול מהצד השני בכלל, דרך ים המלח, אתה נכנס לארץ ישראל, מה זה היה? דרך הקלטון הזה. הדרך הזאת של הקלטון, עם ישראל יצא אותה בעצמו עם כל הטעויות שהוא עשה, עם כל נמי מריבה וסלב וכל הדברים שהיה לנו טענות, זה יצר את הדרך הארוכה. אבל המוצאים למסעים, אומר משה רבנו, הפשלות שלכם, היציאות, הם עשו את המסע. כי מה שאתה טועה בחיים שלך, זה לא יצאת במסע, זה עושה את המסע. המסע שלנו נוצר מהיציאות, כי כשאתה יוצא החוצה, יצאת כדי לאסוף משהו ששייך לנפש שלך או לעם ישראל. וזה שקורה לנו כל הדברים, גם בציבוריות שלנו, בעם ישראל בכלליות, כל הדברים שקורים וצרות, זה רק כדי לעשות את המסע. זה לא מנותק המוצאיכם ממסעיהם. המוצאיהם ומוסעיהם זה הולך ביחד. לכן גם המלך, בן מלך הזה, שהוא יוצא מהמסע שלו החוצה, וכאילו הוא עושה טעויות, וזה נראה שהוא מפסיד, זה לא נכון. זה חלק מהמסע שלו, וזה עושה בעצמו את המסע. עכשיו, ברגע שהוא מגיע ויוצא לטיול, הוא לא נמצא שמקום של טרוניות, הוא מבין שהוא מתייחס לנסיעה לא כגלות אלא כטיול, וזה יצא טובה. אם אתה נמצא עכשיו באיזה מצב לא נעים, זה טיול, זה על הטיול. אנשים מוכנים לסבול בשביל טיולים. ברגע ש... אבל אתה יודע, אתה יוצא לפעמים, אתה טועה בדרך, אתה מרגיש על כל דקה כעס. אבל יש אנשים שיוצאים לטיול בכבישי הארץ ומתענג, איזה כביש יפה ואיזה יופי ארץ ישראל. היי, אתה לא הגעת לשום מקום, אתה רק מטייל. נכון, אני לא באתי לשום מקום, אני רוצה לטייל. אז אפשר להפוך גם את הגלות לטיול ולהתייחס את זה כדרך שאנחנו מוצאים בחזרה את חלקי הנפש שלנו. כשאתה מתייחס את זה ככה, אתה פתאום מגיע למסקנה, כמה גדול השם, אם הוא עושה לי כזה דבר, אז הוא גדול, הוא ענק, הוא יכול לקחת אותי שיכול כאילו לעשות הכל, כל יכול, ולספר לי פתאום שמתחת לרגליים שלי יש מערות של חמאס. לך תראה סיפורים הוא עושה לנו פתאום, ופתאום אתה בטוח כל כך בדרך שלך, ואתה כל כך חזק ואתה כזה גיבור, פתאום אתה קולט שמקום לא צפוי, יש לך איזו הפרעה מסוימת שגורמת לך להקיפאון בכלכלה. אז איך אתה מתכונן להתמודד עם זה? דבר ראשון, תגיד לבונו שלנו, וואו, אתה כזה גדול, אתה שולט על כל העולם. אני בכלל לא שולט פה, חשבתי שאני שולט. אתה כזה גדול, אז אתה יכול לבנות משיח ברגע אחד, אתה כזה גיבור, אתה כזה נורא, אתה יכול לעשות הכל. אתה משחק עם העולם איך שאתה רוצה ואתה רק טוב. אז אני פונה אליך ואני אומר, למה עשיתי את הטעויות האלה? אני רוצה לעשות תשובה, אני רוצה לחזור בחזרה. אני לא מתמרמר, אני לא כועס על עצמי, לא כועס על השם, לא כועס על אף אחד אחר. לא שואל למה קרה לי ככה, למה נולדתי ככה, למה באתי ככה. אני מחפש לעשות עכשיו איפה הנקודת יציאה הכי קרובה כדי לחזור בחזרה למקום הנכון. אבל תמיד יש מי שדואג לגרום שסיפור מסיעות לא יהיה סיפור תמיד הקצר, שהסיפור שלנו יהיה ארוך, ולכן גם הבן מלך האמיתי וגם בן השפחה, מיד אחרי שנופלים על הרעיון הנכון, מגיע, הוא חוזר לעסקים, הוא חוזר לשיחות, כל אחד מסתדר, הוא חוזר לפה, הוא חוזר לשם, וכל אחד חוזר להיסח הדעת הנפלא שכולנו ככה מדשדשים בו כבר הרבה שנים, ואז הוא פשוט שוכח לגמרי והמחשבות שלו, אבל מה קורה? קורה משהו מיוחד. קורה נס גדול, שזה הנס של החיים שלנו אגב, הנס של החיים שלנו זה שפעם אחת כבר, ויותר מפעם אחת, חטפנו עירור של תשובה טוב, והעירור הזה נכנס לנו כמו ערס טוב ובריא לתוך המחזור הדם, והוא לא יניח לנו לעולם. רבי נחמן כבר התבטא ואמר שמי שהיה אצלי כבר אני לא יניח לו, אני אדאג שהוא יגיע למקום הנכון. יש מושג שנתקלת בן חזיתית עם צדיק, עם הקדוש ברוך הוא, וזה קרה לכל יהודי בגלגול זה, בגלגול אחר, בכל הגלגולים כולם, אז אתה כבר לא יניחו לך לשכוח ולהירדם. יש תוכנית, יש כזה מין שירות מיוחד שמעורר אותך. אתה לא בוחר בשירות הזה, אתה הפוך כועס על השירות הזה, זה נראה לך מיותר, מפריע, כי אתה, כשאדם נרדם אז הוא אוהב את השמיכה. למרות שאומר, וואה, אחר כך איך שהתעוררתי, איך הפסדתי את האוטובוס, החמצתי את כל העסק הזה. אבל כשהוא ישן הוא מאוד כועס על מי שמעיז להתערב לו לחלומות ולהרוס לו את החיים. ולכן, יש פה נס שאותו בן המלך כל פעם מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו, המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם, זה כבר מבלבל אותו. מבלבל אותו, יש לו כבר בלבולים, יש לו בלבולים, הוא לא יכול כבר להתרכז, כבר הוא חושב כל הזמן, פתאום אומר, וואי, אני יכול, אני צריך לעשות משהו עם החיים שלי, ותעזוב, אני רוצה כבר לחיות חיים כאלה, לחזור בחזרה להיסח הדעת הנפלאה שאפשר לעשות כמה שרוצים, ולא לחשוב מכלום. למה לחשוב כבד כזה? למה כל פעם לחזור בחזרה לשאלות של איך אני אתקרב להשם, אולי לא בסדר? זה בריא מאוד, אשריך שעובר עליך ככה. סימן שכבר מישהו תקע לך נקודה של תיקון, משיח כבר התחיל להתעסק איתך, ועם עם ישראל בכלל ברוך השם משיח כבר מתעסק איתנו, כבר מטריד אותנו, מעורר אותנו, פעם זה היה ככה, פעם מדי פעם יש ככה הזקה, פעם בעשר שנים, פעם בעשור, היום זה ככה כל במינון צפוף כזה, כל הזמן מעוררים אותנו וקורה כל יומיים משהו אחר, כי אומרים לנו חבר'ה, הוא כבר קרוב, הוא קרוב, הוא קרוב, חבל שתרדמו, בואו נתכונן, זה קרוב, אנחנו מבינים אתכם שאתם נרדמים, אומרים לנו משמיים, לכן אנחנו דואגים לעורר אתכם, ברוך השם ברחמים, כיפה על הראש מברזל, ורק צופרים, וכל תליב על הרצפה שוכבת, ביראה נפלאה. כולם משתחווים לקדוש ברוך הוא. אבל זה נפלא, זה ברוך השם שמעורים אותנו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שזה יהיה רק ברחמים וחסדים בכל החזיתות, גם במי שנמצא בחזית עצמה, שזה יהפוך להיות רק רחמים, שנראה את זה רק בצורה של שופרו של משיח ולא צופר של צבע אדום. אבל בסך הכל, עם ישראל נמצא במקום שמוכיח לו שאוהבים אותו. יש המון אומות בעולם, אף אחד לא מטרידים אותו. ואם מטרידים, הם יודעים לסדר את העניינים מאוד מהר. בלי אף אחד לא צועק עליהם שהם עושים טבח עם, הם הורגים ורוצחים, אף אחד לא צועק עליהם, הכל בסדר. פה תמיד, תמיד, תמיד משהו קורה. כי ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה תמיד. היא ארץ ערנית. אי אפשר לישון בארץ ישראל. אם אתה ישן, מהירים אותך, חבר. אתה רוצה לישון? יש מקומות אחרים. פה ערניים. פה אנחנו בערנות תמידית, שהשם יעזור שזה יפור להיות רק הרחמים. אבל פה יש ערנות תמידית. אז לכן אותו אחד, תמיד מעורים אותו, מעורים אותו, תשמע, אתה לא רוצה להחמיץ את החיים שלך, אתה בן מלך, למה אתה ישן? תתעורר. אז מעורים אותו. ואגב, חרטה, המושג חרטה, הוא מושג מאוד עליון, הוא לא סתם שמתחרטים, אמרנו חרטה. יש כתוב, אמרנו, הזכרנו כבר, רשעים מלאים חרטות תמיד. אז מה זה? למה לא חוזר בתשובה? כי תמיד הוא מתחרט על מה שהוא עשה. וגם מה שהוא עשה טוב, הוא מתחרט על מה שהוא חשב ועל מה שקרה לו, והוא מתחרט לא על המעשים הרעים, הוא מתחרט על מה שעשו לו. למה קרה לי ככה? זה לא חרטה אמיתית. חרטה, אומר רבי נחמן, זה מקום רוחני. כשאתה עושה למשל תנועה עם היד ככה, אז אתה תופס את זה כתנועה שנעשתה, וזהו, איפה התנועה הזאת עכשיו נמצאת? לא שאלנו את עצמנו. אז תראה מעשה, הוא נמצא באיזשהו מקום. אמרת מילה, היא נמצאת באיזה מקום. אם היא לא נמצאת בשום מקום, אז הנה היא לא משפיעה, מילא לא עושה כלום, אבל זה כן משפיע. אתה רואה שעשית פעולה מסוימת שמשפיעה על כל החיים שלך. ברור שהחיים שלנו זה תוצאה של פעולות שעשינו. אז אדם אומר לעצמו, ככה, אוקיי, אפשר להחזיר הרבה דברים לקדמותם, אבל מעשה שנעשה, איך אפשר להחזיר אותו? אתה יכול להחזיר אחורה? יש שם כל מחקרים של לחזור אחורה בזמן, כל מיני דברים נפלאים של הדמיון המפותח זה טוב, כי אף אחד בפועל לא יכול לעשות את זה, אבל ברעיון זה נפלא. אבל אם אפשר לעשות את זה בפועל, לחזור אחורה בזמן, לחזור אחורה, אני רוצה לתקן את מה שהיה אתמול, אני יכול לחזור אחורה? כתוב בספרים הקדושים, כן, כיוון שכל דבר שעשית קיים לנצח, גם הזמן קיים, ויש זמן ויש למעלה מן הזמן. זמן זה רק מימד מסוים של רכבת שחולפת. כשאתה עומד פה מהרמחל, אתה רואה קרונות של רכבת שחולפות. כל רגע זה קרון רכבת שחולף לך מול העיניים. אבל אם אתה תיקח פרספקטיבה יותר רחבה, תלך אחורה צעד, אתה תוכל לראות בבת אחת את כל קרונות הרכבת. כלומר, אם אתה תתפוס מרחק יותר גדול או תעלה למעלה, כל הרכבת נמצאת ברגע נתון מול העיניים שלך, לא קרון קרון. לכן גם הזמן, כשאתה נמצא בקטנות, אז כל פיסת זמן שחלפה אי אפשר להחזיר אותה. אבל אם אתה עולה מעל הזמן, ויש דרכים שאתה עולה מעל הזמן, אז אתה יכול לשלוט על קרונות שכבר חלפו לפני המון שנים. כי כל הדברים קיימים עדיין. אדם יכול לעקור מעשה שיהיה כאילו לא נעשה בכלל. בעולם הזה אי אפשר. אדם עושה תשובה חרטה, אין, עשית מה שעשית, אי אפשר. ברוחניות אפשר לתקן גם מעשים גשמיים שעשינו, ברמה שלא יזכירו לך אותם בכלל, ויהפכו אפילו עד כדי כך. למה? זה דרך התשובה. אדם נכנס לתהליך של, בוא נשאר, אני רוצה להתקרב אליך, זה נקרא תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה לא תהליך שלוקח שנים. זה שקר עכשיו ככה. בעלי תשובה, זה לא נכון, זה טעות שלנו. אדם צריך תמיד לעשות תשובה, כל רגע. אדם שכבר עשה לפני המון שנים תשובה, כל רגע תחזור על השם, אני רוצה עכשיו לחזור אליו. תעשה עכשיו תשובה, בלי להיות, להגדיר את עצמך כמשהו, ובלי להיכנס למהלך של 700 שנה של תשובה. כל רגע עושים מחדש. דוד המלך אומר, לרגעים תבחננו, אתה בוחן אותי לפי רגע. ברגע זה הייתי בסדר, אני בסדר, ברגע השני לא, אז לא. אבל זה לא שאני אומר, נהייתי כזה אדם, אני עכשיו נקרא ככה וככה. אין כותרות. יש כותרת אחת, אני תמיד נמצא במהלך של לחפש איך לחזור אליו. ואם עשיתי משהו לא בסדר, זה פשוט מאוד. אני אומר, ריבונו שלום, רגע, לא עכשיו, אפשר בסוף היום, בתחילת, באמצע היום, היום הייתי לא בסדר בנושא הזה וזה, כואב לי, אני רוצה לחזור אליך, תראה לי את הדרך לחזור אליך, זה נקרא תשובה. כל הדרך אכפת לך, אתה אומר, אני רוצה לחזור לתשובה, לא ביקשו ממך לעלות לשמיים ולא כלום. כשאתה נמצא במקום הזה, אתה נמצא בבחינת למעלה מן הזמן. כי הזמן שולט על, הוא שולט על מה שחולף, על חדשות שחולפות, אבל כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ברמה של אני רוצה לחזור אליך, לא משנה מה שהיה, עלית מעל הזמן. תיקנת את הדבר וחזרת למקום שבו אפשר לתקן את הכל. זה מאוד מאוד פשוט. אבל רק מה מפריע לנו? השחרות של בן המלך והעסקים של בן השפחה. לא יש עסקים ולא יש שחרות, וביחד שניהם מרחפים בעולם התור מדי פעם. זה אחד עסוק בעסקים ואחד עסוק בשעשויים או בשחרות. וזה קורה לכל אחד. והנס שלנו שמעורים אותנו בין השחרות לבין הזה, ורק עם זה נסיים פעם בנדבר הזה יותר, שפעם אחת הוא הולך לאיזה מקום, מניח את עצמו לשכב, וחלם לו איך שמקום פלוני, יש יריד ביום פלוני, שילך לשם, או מה שיזדמן לו בראשונה, איזה עבדות, להסתכר, יעשה אותו עבדות, אף אם אינו לפי כבודו. וקיץ לחלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו. עוד נראה את זה פעם הבאה בעריכות. אבל רק בשתי מילים. לאדם, השלב הבא שקורה לשני, לבן מלך, זה שהוא נופל לו בראש חלום. חלום זה דבר שמאוד פנימי, והם יודעים שאפשר לפרש כל הדברים לפי חלומות. גם אם זה לא חלום של נבואה, זה שיש אחד מ-60 מנבואה, בכל חלום יש דברים בטלים ודברים אמיתיים, חלום משולב מכל הדברים, ויש כאלה שיודעים לפתור את החלום ולפענח את החלק האמיתי ולזנוח את החלק הלא אמיתי. והחלום נושא משמעות מאוד אמיתית, יש שר של חלומות שמשתמש עם כל הדמויות שאנחנו מכירים, מציף אותם בחלום, זה לא חייב להיות שהם קשורים לזה, אבל הם מסמלים כל הדברים. והחלום הוא ממש כוח נבואי. אפילו שהוא לא נבואה מבוררת, הוא כוח המדמה, נראה בהמשך, שצריכים לברר אותו, כוח בהמי, שצריכים לברר אותו, אבל הוא כוח שיכול לעורר את האדם לדברים טובים. עכשיו, החלום הזה מופיע אצל כל אחד בחיים שלו, או ברמה של חלום כפשוטו, או ברמה של חלום מצד המשמעות של חלום. חלום זה נקרא מחשבה לא שכלית, למחשבה שמגיעה מתוך הדמיון, מתוך כוח המדמה. הקדוש ברוך הוא משתמש עם כל מה שיש לנו. גם אם הדמיונות שלנו משתמש כדי לקרב אותנו אליו. זה לא חייב שיובל לנו עם ספר בתוך היד, או עם איזה צדיק, או עם איזה מופע רוחני. יכול להיות שיובל לנו מתוך הדמיונות שלנו. הוא ייכנס לנו מתוך הדמיונות, מתוך שם הוא יגיד לך, בן אדם, תתעורר, זה קרוב אליך, והוא ייתן לך הוראה שיש יריד, יריד נקרא ירידה, אתה אמור לרדת איזו ירידה מסוימת, זה יראה לך כירידה, אתה תרגיש שאתה מפסיד, אבל שמה תסתכל, תזכיר את עצמך, תהיה עבד. כשתהיה עבד, זה יפך להיות תיקון, כמו שנראה, כי כשאתה תהפוך לעבד להשם, זה יפתח לך את הדרך להיות מלך בעזרת השם.